חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים. השבוע הסמוך ליום הדין, יום ראש השנה, נקרא פרשת ניצבים. כאשר כבר מבואר בזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום כולכם. כלל ישראל עוברים לפניו כבני מרון, וזהו אתם ניצבים היום, יום הדין. ונתייחס קצת לדברי הפרשה שבה נוכל ללמוד עצה ותושייה לכל אדם ואדם, כיצד יוכל לצאת זכאי ביום הדין. הנה פרשתנו מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגריך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך, שואב ממך. ויש לשאול כמה שאלות בלשון המקרא. לכאורה, כשהפסוק מתחיל, אתם ניצבים היום כולכם, מה משמעות המילה כולכם? כוללת את כלל ישראל על כל רבדיו ושכבותיו, מבלי יוצא מן הכלל, כולכם. אם כן, מה המקום להמשיך ולפרט? לאחר מכן, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפיכם, נשיכם וגריך. אך למותרו, כי בעצם כולכם כולל את כולכם. ואם כבר מפרטים, אז אין צורך במילה כולכם. מה גם שהפסוק מסיים שוב, אחרי שהוא אומר, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שוב חוזר לכלול את כלל ישראל, והשאלה היא למה? הרי לכאורה זה מיותר לגמרי. כבר אמרת כולכם מתחילת הפסוק. וזהו כפל הלשון של כל איש ישראל. זאת ועוד יש לשאול, מתחילת דבריו של הפסוק, אתם ניצבים היום כולכם, נאמר בלשון רבים. וסוף הפסוק, כל איש ישראל בלשון יחיד. הלא דבר הוא, מדוע ולמה? ומלבד זה, רש"י במקום, רש"י מעניין, מביא את דברי המדרש תנחומה, שלמה נסמכה פרשת ניצבים לפרשת הקללות, לפרשת כי תבוא. אומר המדרש, לפי ששמעו ישראל מהקללות חסר שתיים, צח קללות, חוץ מ-49 שבתורת כהנים, בפרשת בחוקותיי, הוריקו פניהם, ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? ואז התחיל משה לפייסם, ובמה הוא מפייס אותם? אומר להם, אתם ניצבים היום. הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים וניצבים היום לפני השם, כמו אותו יום, היום זה כמו היום, שהוא קיים והוא מאפיל וגם מאיר. כך גם כאשר לפעמים יש אפלה, הקדוש הוא מאיר לכם ועתיד להאיר לכם. ומוסיף משפט קצת קשה עוד יותר, והכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. דברי רש"י והמדרש האלה כמעין מדרש פליאה, שצריך להבין מה כוונת הדברים. עם ישראל כששמע את כל הכללות האלה, כולו הזדעזע. איך הוא יוכל לעמוד במחויבות הזאת של קבלת התורה והמצוות, ש לא חס וחלילה יבואו עליו אותם כללות. והחבירו, אין להם קיום. ומה אומר משה רבנו במאום פייסן? אומר להם, נו, מה אתם כל כך מפחדים? עובדה, כמה עשיתם בדור המדבר, כמה יחסתם לפניו, ולמרות הכל, הנה, אתם ניצבים היום, אתם רואים שזה לא יצא לפועל. מה כוונת משה רבנו בזה לומר? כאילו, המשתמע מהדברים, מה אתם דואגים? זה אמנם כתוב, אבל זה לא יהיה. אפשר כזה דבר? הייתכן שכוונת משה רבנו לומר שבעצם הכללות הם רק כתובות ולא יתממשו, ואז אם כן, נמצאת התורה כפלסטר, חס וחלילה כשקר, הלא היא תורת אמת, הייתכן. ואם התוכחות כן יכולות להתממש, ולא כדברי משה שמפייס אותם למרות שיחסתם, הנה אתם רואים שאתם קיימים, אם כן במה הוא מפייסן? ועוד יותר קשה סיום לשונו, שהתוכחות האלה, הכללות והאיסורים מקיימים אתכן ומציבים אתכם לפניו, ריבונו של עולם. הרי הכללות הם מחלים חס וחלילה את כלל ישראל. איך אפשר לומר כאלה דברים? מה ביאורם של הדברים האלה? ואני רואה לבאר בעזרת השם בהקדם מדרש תנחומה נוסף. מדרש תנחומה גם כן בפרשתנו בסימן ד' כותב. אתם ניצבים היום מה היום פעמים מאפיל פעמים מאיר. אף אתם, אף על פי שאפלה לכם, הקדוש ברוך הוא עתיד להאיר לכם אור עולם, שנאמר והיה לך השם לאור עולם. אבל אם מתי? מוסיף המדרש, פה הדבר הנפלא שהמדרש מוסיף. אימתי תזכו שהשם יאיר לכם? אימתי? כשתהיו כולכם אגודה אחת, שנאמר אתם ואתם מדביקים בשם, אלוקיכם חיים כולכם היום. כשתהיו כולם אגודה אחת. הוא מביא על כך המדרש משל נפלא. המשל הידוע, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה לאגודת קנים, שרוצים לשבור אותם כאשר הם אגודים יחד, קבוצה גדולה של קנים, ערמה גדולה, חבילה גדולה של קנים, אפילו גיבור שבגיבורים לא יוכל לשבר את כל החבילה. ולעומת זה, כשתיקח ותפריד כל קנה וקנה לבד, הרי אפילו תינוק, אומר המדרש, יוכל לשבור את הקנה כי הוא חלש. מה זה אומר המשל הזה? אומר המדרש שאם אתם תהיו כולם כאגודה אחת, כולכם באחדות, באהבה ואחווה, הרי לא, חס וחלילה, לא יהיה שום דבר, לא יהיה שום כללה. אתם מוגנים, אתם ניצלים, אף אחד לא יוכל לפגוע בכם. אבל כאשר חס וחלילה נפרדים, אז אפילו תינוק יכול לפגוע. אם כן, מה אנחנו למדים מדברי המדרש הזה? סוד ההגנה מכל פורענות, מכל גזר הרעה, מכל מרעין בשין. הסוד הוא להתלכד, להתאחד, כולכם, להיות מאוחדים. אם כולם מאוחדים, הרי מוגנים הם מפני כל גזרות קשות ורעות. אם כן, נפלא כל הפסוקים האלה, שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצה ותושייה. כלל ישראל צריך להיות ניצב לפניו ביום הדין. כולם עוברים לפניו כבני מרון, וכל אחד ואחד צריך לתת את הדין. ומי יכול לעמוד ביום הדין? ומי לא יירא מיום הדין? איך אפשר לצאת זכאי ביום הדין? אומרת לנו התורה עצה נפלאה, אתם ניצבים היום, אם אתם רוצים להיות ניצבים וזקופים בקומתכם, ביום הגדול הזה והנורא היום הדין, כולכם. אנא תתלכדו ותהיו מאוחדים, תהיו כולם כאיש אחד. ולכן התורה מפרטת מה פירוש האחדות שצריכה להיות, שראשיכם ושבטיכם, וזקניכם, ושוטריכם, כולם, כל איש ישראל, כולם צריכים להיות כמו איש אחד בלב אחד, בלשון יחיד. שאם כולם אני אוכל לדבר בלשון יחיד, זהו הסוד להיות מוגן מכל התוכחות ומכל הכללות, ששום פגע רע לא יוכל לפגוע בכלל ישראל. וזהו כוונת התורה, וזה כוונת המדרש שהביא רש"י, שבעצם משה רבנו במה מפייסם, הוא מפייס את כלל ישראל ואומר להם, הרי אתם ניצבים היום, אתם שומעים את התוכחות, זה נכון, ודאי שזה אמת, כי משה אמת ותורתו אמת, ואין אפילו צל של ספק, זה לא חס וחלילה כסתם משל, אבל דעו לכם דבר אחד נפלא, אם אתם תהיו כולכם, אתם תהיו ניצבים, אין לכם מה לדאוג, כי סוד הדבר דווקא בגלל הכללות האלה, תתלכדו, תתאחדו, זה מה שידחוף אתכם להתלכד ולהתאחד. נמצא שאותם כללות שיראים מהם, מביאים לכלל אחדות של עם ישראל, וכשכולם מאוחדים ומלוכדים, הרי יכולים להיות ניצבים, ואין מה לחשוש משום פגע, ומשום גזרות קשות חס וחלילה. ומצאתי ברוך השם את הדברים, בספר מאור ושמש, שכיוונתי לדבריו, לרב הגאון הרב קולנימוס, קלמן הלוי אפשטיין, בספרו מאור ושמש, ושם הוא כותב, הוא גם עומד על חלק מהשאלות ששאלנו, והוא כותב, כך, ונראה לומר בזה, כי הנה ידוע אשר עיקר גדול מעיקרי ושורשי העבודה, ופתח התשובה הוא להתאחד כאחד, ולהתקשר בעבותות אהבת חברים. ולהביט בחברו מעלותיו ועבודת בוראו ולא יתבונן בעבטתו, שידע להסתכל על הדברים הטובים של השני ולהרבות אהבה ואחדות. והוא ממשיך ואומר, על ידי זה אין כוח למסתין לקטרג עליהם, כמאמר הכתוב, חבור עצבים אפרים מנח לו. ועל ידי כן, השם יתברך מתנהג גם כן עם ישראל ברחמיו, ומעביר על הפשעים, ומתעורר על ידי זה מידת ועובר על פשע. וזהו שאמרו אתם ניצבים היום באורו שיש לכם התייצבות ותקומה לפני השם, מפני אשר ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כל איש ישראל, כולם כאיש אחד בלב אחד. והוא ממשיך שמה בהמשך עוד דבריו, והוא מוסיף, ויראה לומר שמשה רבנו נתן להם עצה איך ינצלו לבל יחול עליהם העלות האלה. כי באמת אם חס וחלילה היו חלים מיד, כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, היה קשה מאוד להתקיים מפניהם. על כן נחם אותה משה רבנו, עליו השלום, ומצא להם רפואה, תעלה ומזור, תרופה למחסה ולמסתור מפני הכללות האלה. והוא כעיקר הטריס בפני הפורענות, הוא אהבה ואחדות. וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות, בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם, כמאמר הכתוב, בהושע חבור עצבים אפרים אנחנו, שביאורו אפילו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא פוגע בהם. כך כותב המאור ושמש, ברוך השם, אלה הם הדברים כמו שהסברנו, שבעצם התורה כאן מגלה לנו את העצה והתושייה כיצד האדם יתכונן ליום הדין. ובאמת חז"ל מבואר הדברים בפורש על הפסוק בהושע, מה שהזכיר, המאור ושמש חבור עצבים אפרים הנח לו, ומצד שני בהושע בפרק י' כתוב חלק ליבם עתה יאשמו, דורשים חז"ל במסכת קלה רבתי בפרק הלכה א', על שנאת חינם שיותר חמור מהעבודה זרה. מניין? שהרי כתוב, חבור עצבים אפרים מנח לו. בזמן שהם מתחברים אפילו לעצביהם, אפילו לעבוד עבודה זרה, הנח לו. הקדוש ברוך הוא לא נוגע ולא פוגע בעם ישראל. אבל אם חלק ליבם, אתה יאשמו. ככה יותר מבואר גם מסכת דרך ארץ בפרק זין הלכה למד זין, שהיה רבי אלעזר הכפר אומר, אהבו את השלום, גדול השלום שאפילו בשעה שישראל עובדים עבודה זרה ויש שלום ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אין רצוני לגוע בהן, שנאמר חבור עצבים אפרים, אנחנו עצבים זה עבודה זרה. אבל בדבר מחלוקת, מה הוא אומר? חלק ליבם, אתה יהיה השם הוא. וככה מבואר גם בספרי את אותם דברים. והוספתי לכך מקור נוסף שמבואר בתורה בספר בראשית בפרק י' א', ויאמר השם, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. ולכאורה צריך להתבונן בדברים. הרי היו שתי דורות, דור המבול ודור הפלגה. דור המבול, הקדוש הוא מחק אותו מן היקום, ואילו דור הפלגה לא נגע בו, לא פגע בו, לא הזיק, לא יניש אותו. ואם ננסה להתבונן בדברים, דור המבול, חטאו היה בן אדם לחברו, השחיד את דרכו על הארץ, היו מלאי גזל, השחטה, תאוות, הנוחיות. דור הפלגה, היו מורדים בינם לבין המקום, רצו לבנות מגדל וילחם, חס וחלילה, כביכול בקדוש ברוך הוא. ממש עובדי עבודה זרה. למה אלה נענשו ואלה לא נענשו? הסוד, אומר הקדוש ברוך הוא, ומגלה לנו את הדברים. כמו שקראנו את הפסוק, ויאמר השם, הן עם אחת, אחד ושפה אחת, לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייווצר מהם ככל אשר יזמו לעשות. זהו הסוד והכוח הגדול שתמון באחדות ובהתלכדות, שאי אפשר למנוע. מאותה אחדות יש לה עוצמה שאי אפשר למנוע אותה. מה הדרך היחידה שיש? הווה נרדה ונבלה את שפתם. הקדוש חומה עשה בלבל את שפתם, וגרם לפירוד הלבבות, ופירק את אותה אחדות, ורק בכך התבטלה תוכניתם. ככה הקדוש הוא אומר ומגלה לנו את הסוד. דור המבול, שהיה הנוחיות, שהיה פירוד הלבבות, שכל אחד דאג רק לדברים שלו, אז נמחקו מן היקום, אין להם זכות קיום בכלל. אבל דור הפלגה, שהיו כל כך מאוחדים ומלוכדים, עם אחד, שפה אחד ודברים אחדים, אין עצה ותבונה, כזה שהוא לא יכול לפגוע בהם, לא יכול להזיק אותם, לא יכול להעניש אותם. יש רק דרך אחת, הפרד ומשול, מפה נלקח המשפט הזה, שממילא יש לצערנו בפוליטיקה שמנצלים את כל הדבר הזה, שמפרידים כדי להתבסס ולבסס את שליטתה, מה עושים? מפרידים שלא יתלכדו כנגדם, שלא יהיה פה כוח מסוים שיכול להתלכד לנגדם. לקחו את ההצעה הזאת מכאן, מהנהגתו של השם יתברך, אבל ודאי לא זו הדרך. כי לאחד וללכד את הלבבות, זהו סוד ההצלחה. כי האחדות תמון בכוחה את הסוד ואת הכוח להיות מוגן יותר מכיפת הברזל. שכבר שום פורענות, שום נזק לא יכול לקרוא להם. זה הכוח של האחדות. ומגיעים גם להשגות עצומות וגדולות מאוד, שאין אף אחד שיכול לעצור אותם. כביכול, כי זה הכוח שהקדוש הוא נתן במושג הזה של אחדות. וכן, כמו כן, אנחנו מוצאים גם כן, בדומה לכך, כתוב לגבי ברכת, על הפסוק בספר במדבר, בפרק ו' פסוק כ"ג, ששם כתוב ברכת הכהנים, פרשת נשא, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך השם ישמרך וכו'. והשאלה שכולם שואלים, הרי הפסוק מתחיל, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, פירושו של דבר מדבר לכלל ישראל. אם כן, איך הוא ממשיך בברכה, בלשון יחיד, יברכך, ישמרך. הרי אנחנו מדברים לכלל ישראל, לא מדברים לאחד. וכך הרי הכהן מברך, לברך את עמו ישראל באהבה, לברך את כלל ישראל. אז איך אפשר לדבר בלשון יחיד? ועל כך משיבים המפרשים, התורה מלמדת אותנו, שכדי שתחול הברכה, צריך שכלל ישראל יהיה כאיש אחד, בלב אחד, כי רק, לא, כמו שכבר אמרנו, ושכך הם דברי הספרי, שאמר רב שמעון, חלפת, אומר גדול השלום, שאין כלי מקבל ברכה אלא השלום. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ולכן, בעצם כשאתה רוצה לברך את כלל ישראל, כדי שהברכה הזאת תחול עליהם, זה צריך שיהיה כלל ישראל כאיש אחד בלב אחד, ואפשר לדבר אליו בלשון יחיד. יברכך, ישמרך, זה כלל ישראל. כשהעם ישראל נמצאים במצב של אחדות, זהו סוד הברכה וההצלחה וההשגה של כל השפע הגדול. זה כוחה של האחדות. אמנם, כאן ניתן לשואל לשאול שאלה קשה. מי הוא זה ואיזה הוא אשר יתיימר להצליח להגיע להשגה הזאת, ללכד את כל לבבות כלל ישראל, כאיש אחד בלב אחד? ודאי ובוודאי שהדברים הם מופקעים מהמציאות. הלוואי ונזכה לאחד את קרבתנו, את סביבתנו. ואם כן, זו העצה שאינה בפועל אפשר לממש אותה. ועל כך אני מוסיף ואומר, חז"ל מלמדים אותנו שהסוד של האחדות אינו תלוי דווקא בכלל ישראל. כלל ישראל, האחדות שלו, זהו בעצם ההשגה וההצלחה של כלל ישראל. אבל כל אדם ואדם שמתאחד, וכל איחוד וכל אהבה וחיבור, הם מסוגלים להגן ולהציל את האדם מכל מיני גזרות רעות, מכל מראים בישים, מכל מיני פורענויות בעולם. וזה לא תלוי בסדר גודל האחדות, אלא כל אחד, גם כשהוא מתלכד בצורה שיש לו, באפשרויות שיש לו, זה כבר סגולה גדולה מאוד. שהרי הגמרא אומרת בכמה מקומות בש"ס, במסכת ברכות בדף עם ג' עמוד ב', מסכת פסחים דף ק' עמוד ב', במסכת חולין דף צדיק א' עמוד א', הגמרא אומרת, אל יהלך אדם יחידי בלילה. למה? היות שאם הוא הולך לבדו בלילה, יש סכנה מפני המזיקים. ואילו אם הוא ילך עם חברו, הוא לא הולך יחידי, הולך עם עוד אחד, אז הוא ניצול. ועד כתוב בספרים, סגולה גדולה מאוד, שיקבלו עליהם כשהולכים שניים במקום של סכנה בלילה, שיקבלו על עצמם לאהוב אחד את השני, ממילא זו ההגנה הכי גדולה, להינצל מכל נזק. ומאיכן למדו את הדבר הזה? אומרת הגמרא, מיעקב אבינו. יעקב אבינו כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אפילו גיבור כמו יעקב אבינו, שכתוב אצלו, ויגל את האבן מעל פי הבאר, כאדם שנוקף אצבעו, שהוא היה בעל עוצמה, בעל יכולת גדולה. למרות הכל, כשהוא העביר את כל יוצא חלציו במעבר יבוק, בנחל יבוק, ואז הוא חזר לקחת את הפחים הקטנים ונותר לבדו בצד השני. תכף ומיד, ויאבק איש עמו שרו של עשיו. אז ניזוק. ולמה ניזוק? חז"ל מגלים לנו, בגלל שויוותר יעקב לבדו. התורה לא בחינם כותבת את זה. התורה כותבת לנו את סיבת הדברים. מה גרם למצב הזה שויאבק איש עמו? בגלל שהוא ויוותר לבדו. ללכת לבד זה סכנה. וזה נפסק להלכה, שאדם צריך לא יהלך יחידי בלילה. אבל אם היו שתיים, וזה לא משנה מה העוצמה של השני, ואם היה עם יעקב אבינו עוד אחד ואפילו קטנטון, כבר הוא לא היה ניזוק, הוא היה ניצול. זה הפשט בתורה, התורה מגלה לנו את האמת, מה שמסתתר מאחורי המציאות. נמצא שלא העוצמה, לא היכולת של השתיים, מצד הגבורה הטבעית שיכולים לנצח, לא. אלא זהו כוח סגולי. כשנמצאים שניים, קשה לפגוע בהם. זהו כוח נסתר, שהקדוש הוא תמן באחדות. זה כמו שמצינו בפסוק, אחד, כתוב שאחד יניס אלף, אחד יניס אלף, ושניים יניסו רבבה. אלף זה אלף. שניים, מה צריך להיות? 2,000. אבל כתוב, אחד יניס 1,000, ושניים רבבה זה 10,000. הרי אם זה שניים צריך להיות 2,000, למה 10,000? התורה רוצה להגיד לנו, תדע לך תמיד, 1 ו-2 זה לא 1 ועוד 1. 1 זה 1, כששניים זה לא 1 ועוד 1, אלא זה כוח נסתר, פי 10, זה כוח אדיר, זהו העצמה של האחדות. ולכן, בעצם מה אנחנו, התורה בזה מלמדת אותנו, שהמושג של אחדות, שבכוחו לגונן על האדם, מכל הפורענויות, זה לא נאמר דווקא אם נצליח לאחד את כלל ישראל, שאז אין לאף אחד בכוחו לעשות את הדבר, וממילא יגיד, נו, מה לילדי לעשות? לא. העצה הזאת זו העצה שהתורה מייעצת לנו. אתה רוצה, למה נשמחה פרשת, ניצבים לפרשת כי תבוא, אם אתה רוצה להיות ניצב היום, יום הדין לפני השם, תאחד את הלבבות בביתך, תאחד את הלבבות בסביבתך, בחברתך, בקהילתך. עצם שיש חלק שמלוכדים ומאוחדים, הרי אנחנו רואים שאפילו 1 ועוד 1, 2 מקבלים העצמה כזו שיכולים להניס 10,000. זה הסוד שיש בכוח האחדות, וכל חלק מן האחדות בכוחו לגונן. אחד שהולך לבד בלילה, הוא ניזוק, אבל אם הוא הולך עם עוד אחד, הוא כבר לא ניזוק. וזה כך הגמרא מספרת לנו את המעשה הנפלא, החז"ל במדרש, יש במדרש רבה וגם בהלכות שמעונים מובא, שלעולם, אמר רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב וייצא בכי טוב. אז פעם אחת מסופר על רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, פעם אחת הלך להתארח באיזה פונדק, היה איזה פונדק דרכים, שבעל הפונדק הזה, הוא היה אדם רע מעללים. כל מי שהיה מתארח אצלו, היה לו תוכנית עם איזה קבוצה של שודדים, איך לשדוד את כל האורחים שלו, איך היו עושים את התוכנית, היה מסוכם ביניהם, איך מביאים את הבני אדם למצב שיוכלו לשדוד אותם. היה תמיד בעל הפונדק הזה מציע לכל אורח, שהוא נקלע לדרכים, שהוא מוכן ללוות אותו, אבל רק בשעות המוקדמות, דהיינו בעוד לילה לצאת לדרך, כי אז יש לו זמן להתפנות אליו, הוא ילווה אותו כברת דרך, להראות לו את הדרך, וזה כבר מתואם הזמן והשעה עם השודדים, שממתינים לאותו אדם שמוביל אותו לשם, אחרי שהוא נפרד מהם והולך, אחרי כמה זמן יוצאים השודדים, תופסים אותו ושודדים אותו. כך היה דרכו של בעל הפונדק איש מעללים הזה, לעשות לכל אורחיו. והיה משכנע אותם, שהם צריכים הרי ריווי, צריכים הדרכה בדרכים, והיה מוכן, מתנדב, הכל בטוב לב. וכך היה מפיל ברשת את כל אורחיו. והנה פעם אחד התארח אצלו רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס, מגיע לשם, וכמובן, בעל הפונדק איש המעללים הזה, רע המעללים הזה, הוא גם, שוב, לא, גם עם רבי מאיר הוא רצה לעשות אותו דבר. הציע לו, שאתה יודע לך, אם אתה רוצה שאני אלווה אותך, ואני אדריך אותך וכו', אז אני בבוקר מוקדם אני מאיר אותך, וככה היה דרכו, הוא לא שואל אפילו, בא, דופק, מאיר, בוא, אני אלווה אותך עכשיו, יש לי זמן, אני יכול ללוות אותך, ואראה לך את הדרך. רבי מאיר, יש לו את הכלל, שלעולם יצא אדם בחיתו, ייכנס בחיתו, ויצא בחיתו, לא הולכים בלילה, ללכת בלילה יחידי, זה סכנה. אז הוא לא היה מוכן. אמר לו שאני לא, אני מחכה לאח שלי, קבעתי עם אח שלי שיבוא לכאן, ונלך ביחד. אני לא יכול ללכת לבד. שאל אותו בעל הפונדק, ואיפה אח שלך, איכן אח שלך נמצא? אני אלך גם אליו, אני אקרא לו, נו, טובים השניים, ישדדו לפחות עוד אחד. אתה תביא, בואו ננסה, אני אלך לקרוא לו ולזמן אותו, שיבוא. אמר לו, הוא נמצא בבית הכנסת. איך קוראים לו? אמר לו, קוראים לו כי טוב. הלך אותו בעל פונדק לבית הכנסת וצועק, כי טוב, כי טוב, כי טוב, אין קול ואין עונה. חזר, אמר לו, תשמע, אין שום דבר. אומר לו, מה אני יכול לעשות? אני מחכה לו. אני לא הולך עד שיגיע. וחיכה, חיכה, ובא לפונטק, מחכה לראות מזה אח שלו, בסופו של דבר, מאיר היום, ורבי מאיר יוצא לדרך. אומר לו, איך הנח שלך? אתה אמרת לי שאתה מחכה לו, אני לא רואה אותו. אבל הוא הגיע. איפה הוא? אמר לו, האור של היום, קוראים לו, ויער אלוקים את האור כי טוב. לאור קוראים כי טוב. וזה האח שלי השני. ולכן אני חיכיתי לאח שלי. זה האח. אז הוא הבין כמה כוחם של חכמים, איך ניצולים מכל נזק ומכל פגע. שבעצם רבי מאיר לימד אותנו כלל, שמזה גם נלקח על פי ההלכה, שכשאדם נמצא יחידי, והוא לא יכול למצוא את השותף כדי לא להישאר לבד, אם מדליקים את האור, האור הוא תחליף, זה כמו אח. כמו שאמר רבי מאיר, אני מחכה לאח שלי כי טוב. האור הוא אח. זה הכוח של האור. לכן זה סגולה להדליק אור במקום שהוא נמצא לבד, כך נכתב בספרים להלכה. על כל פנים, מה למדנו מכך? מה כוח האחדות? אם היה הולך לבד, ודאי שהיה ניזוק. אבל הוא חיכה לאח שלו. האח שלו אמנם אצלו, במקרה הזה זה האור, אבל הוא חיכה לעוד שותף כדי שיוכל ללכת לדרך ולא להינזק. ללמדנו כל אחדות, שאדם מאחד, וזו ההכנה שצריך להתכונן לקראת יום הדין. מי שרוצה להיות ניצב ביום הדין, מי שרוצה לצאת זכאי ביום הדין, לאחד את הלבבות. יש אנשים שזקוקים לאיחוד הזה בתוך הבית, בין איש לאשתו, בין הבנים, לאחד את הלבבות. לפעמים זה בין השכנים, לפעמים זה גם כן בקהילה, בבית הכנסת. מה שיכול כל אחד ואחד ללכד את הלבבות, ולא משנה סדר גודל, ודאי שככל שהדבר יותר גדול, ככה העוצמה יותר גדלה, אבל כל אחדות יש בכוחה, ותמון בכוחה, שמי אחד שמניס 1,000, 2 יכולים להגיע 10,000, אם כן אפילו אחדות של 2, אנחנו יכולים להגן ולהינצל מכל פורענות, ויכולים להיות ניצבים ביום הדין ולצאת זכאים ביום הדין. וזו העצה שהתורה מייעצת לנו, אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל, כאיש אחד, בלב אחד, יעזור השם שנזכה כולנו לאחד את הלבבות בין כלל ישראל, וכל אחד כמובן לפחות בתוך ביתו, בתוך סביבתו, בתוך חברתו, וזו העצה הנפלאה שהתורה מייעצת, שעל ידי זה נזכה כולנו, שהקדוש ברוך הוא יקום מכיסא דין וישב בכיסא רחמים, ויכתוב ויחתום את כלל ישראל, כל אחד ואחד, בספרן של צדיקים וחסידים, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך, גם שנה טובה ומבורכת לכלל ישראל ולכל מאזינינו היקרים. שוב אני חוזר, מוריי ורבותיי, למאזינים היקרים, ראשית, לספר אם נהניתם, תספרו לחבריכם שגם יאזינו כדי לזכות הרבים. וזאת ועוד, אני בכוונה פונה עוד הפעם לכל מי שרוצה להיות שותף לזיכוי הרבים. אני עומד להדפיס את הכרך הראשון בענייני השיעורים שנמסרים כאן ברדיו, וכמובן ייקח זמן קצת להדפיס, אבל מי שרוצה להיות שותף להדפסה ורוצה להנציח או רוצה להכתב או רוצה איך שלא יהיה, אנחנו רוצים להדפיס את הספר ולצרף לזה דיסק של כל השיעורים, וכל מי שרוצה להיות שותף אשרה ואשרי חלקו כדי לזכות את כלל ישראל, ועל ידי זה נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, אמן ואמן. הטלפון שלי 050-6000-318.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.